עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
ועכשיו מפורסם בישיבה זיכרונות מבית המדרש.
ואנחנו נגיד שלום ולילה טוב לבצלאל כאן.
שלום יוסף חיים, לילה טוב, מה שלומך?
לא יצא לנו אף פעם לדבר ככה, משהו אישי מחייך, נכון? תמיד טכני, ומה עושתי, ומה זה.
אני אף פעם לא מדבר אישי מחיי.
אז יש לנו משהו במשותף, אני אתן ככה פרומו לפני שאנחנו מדברים. רק נגיד פה למאזינים שלא מכירים את הפינה, במסגרת פינתנו מפורסם בישיבה, אנחנו לוקחים אישיות, דמות מפורסמת, כל פעם מישהו אחר, שמספרת על חייו וזמנו בישיבה, נסגיר את גילך, לפני כמה זמן זה היה?
וואו, 30 שנה בשקט, יותר קצת. 30-31, כן.
מאז אתה לא בשקט, אבל אתה...
גם אז לא הייתי בשקט.
טוב, אז בוא נגיד קודם כל למי שלא יודע, אני יליד איש נתיבות, ובצלאל כאן מנהל התוכניות פה, והאיש והאגדה, למד בנתיבות, בישיבת הנגב בעצם.
נכון, בוגר ישיבת הנגב, ואני חושב שעוד לא נולדת, אז אם אני אעשה חשבון, או שהיית ילד קטן.
יכול להיות שהייתי ילד קטן, אבל בכל אופן אני מכיר.
כשאני התהלכתי בסמטאות נתיבות, אתה אולי התחלת גן, כיתה א' או משהו.
לא, אז המילה סמטאות מתאימה לנתיבות של פעם, מתי ביקרת לאחרונה
בנתיבות? אני מדבר על הסמטאות של פעם, אני...
מתי ביקרת לאחרונה? התפתחה, אתה יודע.
אני יודע, כן, הפכה להיות עיר ענקית ו... אבל תשמע, למדתי בנתיבות אצל מורי ורבי, מרן רבי סחר מאיר, זכר צדיק וקדוש לברכה. אין פעם שאני לא עובר בנתיבות או באזור, נכנס להתפלל בציון קברו. כן, כן.
שהוא היום בית כנסת כזה בפני עצמו, דרך אגב, מתפעלים שם, עושים שם תפילות, ממש באופן קבוע גם בשבתות.
כן, נכון. וכל נתיבות הגדולה והענקית של היום נזקפת לזכותו מבחינה רוחנית.
נכון.
הוא וגם אבא בסלי, זכותו תגן עלינו. אבל רבי סוחר היה חלוץ, של נתיבות התורנית, חלוץ של כל הנגב התורני. אני לא יודע אם האנשים בדרום, אתה יודע ואתה בטח יודע, אבל כל מי שגר היום בנגב חב את חייו התורניים לרבי סוחר. זה עוד לפני ישיבה שהוא הקים והכל. אבל זה היה עוגן.
הוא הדמות שאתה זוכר מישיבת הנגב בעיקר?
בטח, בטח. רבי סוחר היה דמות ש... אין, ממש, אני מביט לאחור על הישיבה, יש הרבה דמויות. הרמים, ראשי הישיבה של היום והכל, אבל רבי סוחר הוא הדמות, חד וחלק.
אנחנו חוזרים על זה היום הרבה במסגרת הפינה הזאת, אנשים שהיום, אתה יודע, כבר עובדים, לא נמצאים, לא בחורי ישיבה כבר. צריך איזה בסיס טוב וחזק. אתה חושב שהבסיס הטוב והחזק הזה של פעם, הוא יותר ממה שיש היום, או שפחות או יותר כמעט אותו דבר? גם היום אתה יכול למצוא ישיבות... שמעניקות תורה ברמה כזו שהיא דרך החיים.
תשמע, לא לחינם אמר שגרסא דינקותא. כן. הדבר הכי חזק שיש לבן אדם, וינקותא זה לאו דווקא בכיתה א', ב', ג', כשאנחנו ממש ינוקה, גם שנות הישיבה. הן מעצבות את חייו הרוחניים, גם המוסריים כמובן, והתורניים של כל אדם. לא משנה מה הוא, לאן הוא הולך ומה הוא יעשה, תמיד הוא יחזור לשם, וזה יזכיר לו, וזה יישר אותו. תמיד קיים. התקופה הזו, ואני תמיד אומר לה גם לילדים שלי, וגם תמיד לבחורים, התקופה הזו היא תקופה קריטית לחיים. בילדות כמובן, אבל לא תמיד ילד מבין מה שאתה אומר לו בהקשר הזה. אבל תקופת הנערות, אני לא ממציא את זה, זה דברים ידועים, הם בסיס לכל החיים. ולכן חשוב גם להשקיע, וגם לקחת ברצינות את התקופה הזו, ולא משנה מה עושים בישיבה. כמה אתה עושה שטייגן, או כמה פחות אתה עושה שטייגן. התקופה הזו נשארת ומלווה את הבן אדם כל החיים, לכל מה שהוא יעשה.
איך הרבנית יהודית מאיר, אשת חבר, אשתו של הרב סחר, הייתה דומיננטית
עליה, אז שלום. בחיים? מאוד הייתה דומיננטית, היא ניהלה את הישיבה.
גם מבחינת מטבח וכל...
הכל, כל דבר הרבנית, כל דבר שהוא... קל לומר, כל דבר שהוא לא רוחני ולא תורני בישיבה, אבל גם וגם וגם הרבנית הייתה מעורבת בהכל.
גם לפנות אליה כשחסר משהו,
כן,
סוג
כן,
של אימא.
כן, הייתה מעורבת, ודאי, הייתה... כשאומרים... אמא של הישיבה, או אמא של מלכות, או אם הישיבה, לא תרתה, אלא פי כמה משמע מאשר בכל מקום אחר ובכל ישיבה. צריך לזכור, רבי סוחר ורעייתו הרבנית, שניהם, זכרונם לברכה, היו חסוכי ילדים.
כן.
הישיבה הייתה כל חייהם. הם השקיעו בתלמידים ובבחורים, והרבה שנים אחורה גם כן, גם כשישיבת הנגב עוד הייתה ישיבת הזאתה, המשרפה הידועה של התיכוניסטים, כל השנים. שניהם ביחד, וצריך עוד דבר לזכור, שרבי סוחר היה נוסע לתקופות לחול. לגייס כספים למפעלי חינוך הגדולים שהיו לו בנתיבות, שזו הישיבה הגדולה, וזו הישיבה הקטנה, אבן האזל, וזו המטיפתא שהייתה בשנים עברו.
שילה לרוסיה.
בדיוק, ולא רק, אחרי זה גם עולים מארצות נוספות. והוא היה נוסע לתקופות. היום טיסה, אתה נוסע 3-4 ימים, נוחת אצל כמה גבירים בבורו פארק וחוזר. הוא היה נוסע לתקופות.
איך היו התקופות בישיבה שהוא לא נמצא? הסוג של רפיון, הבוס איננו, או שזה פחות היה פעם?
אני חושב שזה היה פחות פעם, כי האווירה בישיבה הייתה שונה גם כן, מהרבה ישיבות אחרות. גם רבי סוחר היה מאוד נוכח בחיים של הבחורים, אז דמותו כל הזמן
כאלה. בלי לראות אותו ממש.
כן, כן. ורבי סוחר היה גם מחנך
עצום. הוא היה גם איש בריאות גדול.
כי הוא סבל בריאותית, אז היה לו סכרת חולה.
אתה יודע, אבל אני שמעתי שהסכרת שלא הייתה בעצם סכרת נעורים.
מה, היינו רואים אותו מול העיניים, סוג של מתעלף לנו בבית מדרש, באמצע שיעורים, סוג של נרדם כזה, ואתה, בהתחלה אתה לא יודע מה זה, ואתה נכנס ללחץ. אבל אחרי כמה דקות הוא מתעורר, מזריק לעצמו את מה שצריך, ומשיך הלאה. אני מוכרח לספר סיפור חינוכי.
כן.
של רבי סוחר.
לשם כך נתכנסנו.
לשם כך נתכנסנו. היינו כמה כהנים בישיבה, ואני זכיתי להיות אחד מהכהנים.
כן.
ואתה יודע מה זה, יש תקופות בישיבה של רפיין. תורים,
מוחה. קורה.
קורה, כן, אנחנו בחורים, אנחנו לא מלאכים. והייתה תקופה של יום או יומיים, שבהיכל הישיבה בשחרית לא היה ברכת כהנים.
וואו.
בחורים לא התעוררו, זה יום יומיים גם את האבריך או שניים לא הצליחו להגיע, דין שונה כמובן, האבריכים שלא מגיעים לתפילה כי...
מטופלים בילדים.
כן, התפללו יותר מוקדם והכל, אבל בחורים זה בחורים. ולא היה ברכת כהנים. ורבי סוחר לקח את זה קשה, אותה לפתק בלוח מודעות של הישיבה, החל ממחר אין יותר ברכת כהנים בישיבה.
רק הוא יכול לעשות
דבר כזה. רק הוא יכול. פשוט כי...
פשוט מה שעולה לי כזה.
נראה לי שאחד הבחורים גם צילם את זה, ואם מישהו מבוגרי הישיבה בתקופה היא צילם את זה, אני אשמח לקבל את המודעה הזו. זה לא היה לצלם כמו היום.
כן, זה להביא מצלמה.
של פעם, כן. ולמחרת הבוקר, כולם קמו בזמן. כולם התעצבו בזמן, וכשיצאנו ליטול ידיים לברכת כהנים, רבי סוחר בא אחרינו, עצר אותנו, אין ברכת כהנים. אין ברכת כהנים. לימד אותנו, תמיד היה חתיכה של סיפור חינוכי.
אתה יודע מה אני חושב עכשיו? שאם זה, יכול להיות שאם זה היה קורה היום, היה, אני מאמין, אני רוצה לסנגר, ללמד זכות, שהיה כמה בחורים מחציפי פנים, איך הוא יכול לבטל, זה דין דאורייסה, זה זה. כאילו, הרבי צריך להיות איש גדול,
צריך להיות איש גדול כדי לומר לבחורים, יש פה עניין של דאורייתא. ברכת כהנים, זה מצווה דאורייתא לנו הכהנים. מה שנוהגים בארץ ישראל, שעולים לדוכן כל יום. בחול רק הספרדים והאשכנזים לא. אבל תחיל את רבי סוחר כדי לבטל דין דאורייתא, אבל מי למחרת בבוקר, ואז הוא כינס אותנו לשיחה אחרי התפילה, ונתן לנו שמוס על הראש, אבל מי למחרת בבוקר, כולנו קמנו יום יום, בלי משחקים, בלי חוכמות, ודאי לחנך אותנו. אתם לא חייבים, זה מצווה עליכם, הוא אמר. לנו מצווה להתברך, אבל זה מצווה שלכם. זה חובה שלכם. יש לכם מצווה דאורייתא שלא כל אחד זוכר, רק כהנים. תנצלו את זה.
אתה יודע, דיברת על רפיון, ישיבת הנגב התגלגלה לכמה זה היום, אני לא יודע אם באותה... מי מנהל אותה שם היום, אבל הייתה איזו תקופה שמישהו אחר כבר... לא זוכר בדיוק מה קרה שם, ואני זוכר שאחותי סיפרה לי שהיא הייתה אצל הרבנית, למעלה, שם בחדר, לא יודע אם...
כן, במשרד.
והיא אומרת לה, אני מצטערת, אני לא שומעת קול של תורה. כי אז זה היה, כשאני, אפילו כשאני הייתי נער, למדתי אז בישיבה הקטנה של הרב מגורי, והייתי מגיע, היית שומע את ההמיה הזאת של התורה, והיא אומרת, אני לא שומע את כל שלך, הייתה חיה את זה.
היו תקופות בשנים שלך מכן, כן, היה רבנית יהודית, אבל היו תקופות שבאמת הישיבה ככה, הייתה בתקופה של קושי, עד שהתחלפו התלמידים כן. והכל, היו תקופות שממש היה...
היום היא יציבה.
שקט, היום היא יציבה, ברוך השם. אני חייב לי, אני ככה תוך כדי נזכר, היום הראש הישיבה הוא הגאון הגדול רב אריה לוי,
כן.
שליטה, אבל אני זכיתי באותה תקופה, כשאני למדתי בישיבה, ללמוד בחברותה בסדר שני, עם הרם שלי בשיעור א', הגאון רב דוב לב.
כן, שכן שלנו.
שכן שלכם. יהודי גאון עצום, תלמיד חכם עצום, מסור לתלמידים שלו, וזה גם חרות לי שנים, ואני בקשר איתו מדי פעם. או טלפון בחתונה שלי, זכיתי שהוא השתתף והופתעתי אז, כי כבר לא למדתי בישיבה בתקופת נישואי, והוא יודע שכמעט לא יוצא מנתיבות, שקוע כל היום בלימוד, כל היום בסדרים שלו ובחברותות שלו, ואם מדברים על נתיבות, וזה הדור הנוכחי ודאי לא זוכר ולא מכיר, אתה כן, כנתיבותי, הרב גרשונוביץ.
הרב גרשונוביץ, אני זוכר אותו.
הוא היה דמות, הוא היה משגיח של... הראש, אני לא יודע אם להגדיר אותו, ראש ישיבה או משגיח בישיבה, אבל הוא היה גם וגם דמות ממש מהצדיקים של הדור הקודם. אני ראיתי אצלו לפחות פעם אחת.
דמות הוד.
כן, אבל אני ראיתי אצלו לפחות פעם אחת, מויפס אמיתי.
כן, ניסים אני יודע, גם אצלנו במשפחה
מתגלגלים. ניסים היו אצלו, אני ראיתי במו עיניי בחוש, משהו פלאי שעד היום, עד היום מלווה אותי.
מה, תספר לנו? נסיים עם זה? או שאתה מתלבט?
כן, אתה יודע מה, אני אספר, קרובת משפחה הייתה צריכה ללדת.
אוקיי.
ואני מקבל טלפון יום שישי בצהריים, אני בחור בישיבה, שהלידה מסתבכת, תרוץ לרב ראובן. עכשיו, לקח זמן להשיג אותי, כי זה לא כמו פעם שאתה מתקשר לטלפון לבחור, לטלפון הקשר בכיס, מתקשרים לטלפון ציבורי, הפנימייה מרוחקת מהבית מדרש, מהטלפון, מחפשים אותי, עד שמצאו אותי יום שישי, אחרי הסדר, הלך תחפש בחור, ואז אני רץ לרב ראובן.
שגר במרחק 10 דקות כזה, כן.
חוב חזני, נכון?
נכון, נכון.
אני עולה את המדרגות, בדיוק יוצא מהבית שלו הרב דוב לב, ואני אומר לרב לב שאני צריך אותו דחוף את הרב גרשונוביץ. אז הוא אומר לי, הוא לא יכול עכשיו. אמרתי לו, זה פיקוח נפש. טוב, הוא נכנס, ואז הוא קורא לי, אתה יכול להיכנס, אני ניגש. ואני אומר לרב ראובן את הסיפור, שקיבלתי טלפון, קרובת משפחה, צריכה ללדת, והעסק הסתבך, הרוצים רוצים לנתח, ומה לעשות. אז הוא ביקש ממני את השם של היולדת ושם האימא, הוא נעמד ליד הקיר 5 דקות והתפלל. כשהוא סיים, הוא אומר לי, תחזור לישיבה, תתקשר אליהם, תגיד להם שהכל יהיה בסדר, לא צריך זה, הלידה תהיה לידה רגילה בעזרת השם.
איזו סצנה.
עכשיו אני, כמו כל ילד
יהודי,
יהודי טוב, שומע דבר כזה, מה עושה דבר ראשון? מסתכל על השעון. חוזר לישיבה, מתקשר, ואומר למי ששלח אותי, לקרוב המשפחה, אני אומר לו שרב ראובן אמר שלא צריך. אז אמר לי, כן, כן, מזל טוב. היא ילדה, אני שואל אותו מתי, כי כבר עבר איזה 20 דקות, הלוך, חזור.
עד שהגעת?
אותה שעה בדיוק שרב ראובן עמד שם להתפלל, הייתה לידה, בריאה, שלמה, הכל עבר בשלום. זה סיפור שחרות לי, סיפרתי את זה כשרב ראובן גם כן נפטר לפני כמה? 20 ומשהו שנים.
יותר.
20 ומשהו, לא 30. לפני 30 שנה למדתי בישיבה. הוא נפטר כן, לפני 20 ומשהו שנים, אם אני זוכר נכון. 20 שנה ודאי.
דמויות הוד.
דמויות הוד, את הבבא סאלי כבר לא זכיתי להכיר, הייתי ילד בן 8 כשהוא נפטר.
לא,
הייתי בן 8 כשהוא נפטר, אז קצת קשה הפערים. אבל היו תקופות מעניינות בנתיבות, תקופות של גם מחאות על שמירת שבת, ותקופות של בחירות.
של הבריכה המעורבת, שהיה את הרב שהיה להם, את הרב זרביב, שפשוט עזב את המקום.
נכון, זו תקופה קדומה יותר. רבי סחר הקים אימפריה תורנית בנתיבות, כל הקהילה התורנית שם, הכל מבוססת עליו, כולם תלמידים שלו, ולא רק שם, באופקים.
שלוחות.
עם שלוחות בכל מקום בדרום, בבאר שבע וב... איפה לא? איפה לא? וכל היישובים שקמו, ריכוזים החרדים שקמו, ועוד יקומו. ועוד יקומו, הכל מתחיל ממנו, מהאימפריה הגדולה שהוא הקים, ולעוד הרבה מאוד שנים בעזרת השם.
בצלאל כאן, היה לנו לעונג.
וואי, החזרת אותי לישיבה כן, ברגע מה? אחד. זה גורם לי מחר בבוקר להיכנס לרכב, לנסוע לנתיבות, לשבת ובסמדרש.
אתה יכול לבוא הערב.
שבתקופתי בית מדרש, בדרום החם והלועט.
היה עכשיו... כזה מעברר תקרה, אני זוכר אתה מעברר תקרה.
מי דיבר על מזגנים? בפנימיה, מי דיבר על מזגנים? היום כולנו מפונקים, אתה לא הולך ל... אתה לא נכנס למטבח לאכול עם אנשים.
אנחנו מפונקים, גם הצוות בעצמו יגיד, מה אתה רוצה, בחורים אין להם מזגן. משהו השתנה בכל המערכה.
אתה מכיר בטח את הרב נחמן כהן.
כן, בהחלט.
גם באזור שלך, גם זכיתי להיות החברותא שלו חודשים ארוכים כשלמדתי בישיבה, גם דמות שנשארה איתי. תשמע, דברים שנשארים מהישיבה לא נלקחים. דיברנו רק על נתיבות, לא דיברנו על ישיבה קטנה שלמדתי, אבל בוא נשמור משהו לשנה הבאה.
בוא תיתן טיפ עכשיו, נסיים עם זה באמת. תיתן טיפ באמת לבחורי ישיבה ששומעים אותך, והיום אתה מנהל את התוכניות פה ומנהל וכושם. בצהל כאן נשמע כרדיו כל חי. מה אתה אומר? או לבחורים שרוצים להיות אנשי תקריות, או שבחורים שבחורי ישיבה, כי זה חזר והלוך וחזור פה על העניין הזה של חייב את הבסיס הישיבתי.
אני רוצה לומר משהו שאני לא בטוח שנכון יהיה לומר, אבל אני אגיד את זה בחצי מילה. כשלמדתי בישיבה בנתיבות, כבר עסקתי בכתיבה.
כן.
אהבתי תמיד לכתוב, וכתבתי אז באחד העיתונים החרדים, אבל זה לא תפקיד של בחור ישיבה. בחור ישיבה צריך לשבת וללמוד, ולחוות את החוויה של הישיבה והאווירה של הישיבה והכל. Mm-hmm. גם יש לבחור שרוצה להיות לכתוב בעיתון, לעסוק בתקשורת.
או סתם, כל דבר, דבר אחר.
לכל דבר יש את הזמן שלו. זה לא נכון, תוך כדי הישיבה, לעשות דברים שהם חולין ושהם לא חלק מסדרי הישיבה והלימודים בישיבה. ובסדר, זה שבחורים שואפים קדימה והכל זה נחמד וטוב, ואני מחכה לאותם מוכשרים, כשביום שהם מסיימים את הישיבה ומתחתנים, קנים מברכים, והחליטו שהם רוצים איזה משהו לעשות בתחום הזה, אז אחרי שהתייעצו עם רבותיהם, הם מוזמנים לבוא אליי, ונראה כמה הם מתאימים לנו, ואולי שנה הבאה תוכל לראיין עוד כמה כאלה, שמה עשית שנה, עד שנה שעברה.
לא, אני בלי 30 שנה ברזומי, אני לא מראיין.
הבנתי.
תודה רבה לבצע.
איזה פריבילג אתה.
וכל אישיות שהיא מתראיינת פה, גם אותך אנחנו נשאלים איזה שיר אתה רוצה לסיים את התוכנית שלנו. דיברנו על נתיבות, נדבר על העיר שאתה ממנה באת.
יאללה, בוא נחזור לירושלים, עיר הקודש שבה גדלתי, נולדתי, גדלתי, ורוב שנותיי הצעירות גדלתי בשכונת גאולה. כל פעם שהייתי חוזר הביתה, אז הם מתקרבים לגאולה. ובשכונת גאולה יש עד היום מתנוסס לתפארה בית אבות, בית טובי העיר.
אוקיי.
וכשנחנך בית אבות הזה לפני המון שנים, אני חושב שעוד הייתי בחור אז, מרדכי מדוד ביצע שיר חדש באותם ימים, זה שיר מאוד ירושלמי, מפעם, פעם, פעם.
נוסטלגי.
נוסטלגי.
נהיינו קמיסר בשנייה.
אני תמיד נוסטלגי. עוד ישבו זקנים וזקנות בחובות ירושלים וכו' וכו'. מחזיר אותי ככה ברגע אחד. יכולנו עכשיו לדבר עוד חצי שעה על ירושלים וסיפור ירושלים. ותאמין לי, סיפורי ירושלים, שעות אפשר לדבר.
בצלאל כאן, תודה רבה. תודה רבה לצוות.
ובין הזמנים פורה לכולם.
פורה לכולם.